نحن بحلق ألف برك عين هي كار ربنا هكديش داي بهوتر بيتحسوتو هم مؤد مؤد فرطنيت مش لو أفياني لو למתקלמים. תכף תראה. כבר אמרתי את זה בשבוע שעבר, עכשיו נחדד את זה יותר. ובכן, בפרק ע' ג' הביא את הנחותיהם, שהוא שולל אותם מכל וכל. בפרק ע' ד' הביא את דרכי ההוכחה שלהם למציאות השם יתברך, דבר שאנחנו מסכימים שהשם מצוי, אבל ההוכחות שנשענות על הנחותיהם שכאמור רבנו שולל אותם מכל וכל. ובפרק ע"ה שאותו נלמד היום הוא מביא דרכי הוכחותיהם בעניין הייחוד השם, תוך שהוא מטבע דברים הוא שולל את דרכי ההוכחות הללו, תוך שהוא משווה את זה כמובן לגישה הפילוסופית. כשהוא מדבר על הגישה הפילוסופית בעיקר מתכוון לאריסטו. ובפרק עין וב, ובזה הוא מסיים את חלק א' של מורה נבוכים, הוא מביא דרכי ההוכחות שלהם שאין הקדוש ברוך הוא גשמי, סילוק ההגשמה, ושוב לפי אותו קו שהוא טוען שכל ההוכחות האלה נשענות על הנחותיהם, שהנחותיהם אין להם בסיס, כי הם יוצרים מציאות שאיננה מציאותית. ושוב, תוך השוואה, והוא מעוטט, תוך השוואה, איך קוראים לגישה הפילוסופית שאותה מייצג אריסטו. ועכשיו, כמובן, שאף על פי שכבר הסברנו, אז תמיד צפה ועולה השאלה, רבנו שהוא כל כך מצומצם בדבריו, תמציתי בדבריו, בהיר בדבריו, מה ראה על כך להקדיש מספר פרקים רב ובצורה פרטנית בפולמוס שלו עם המתקלמים שאותם הוא שולל ואת דרכם הוא שולל, מה ראה על כך. ואמרנו, ואנחנו חוזרים ואומרים היום ביתר שאת, כל שנרצה ואנחנו רוצים להספיק סוף סוף לגמור גם את עין ה' ועין ו', דווקא בגלל להראות לכם שזו הייתה המטרה שלו של רבנו, דהיינו אנחנו איתם באמונה שיש אלוהים ושהאלוהים הוא יחיד ואיננו גשמי, ומדובר באלוהים רוצה, כמובן לא ברצון כפי שאנחנו מבינים אותו, רוצה, פועל, דהיינו פועל, משגיח בעולמו. וזה אנחנו שווים איתם באמונה הזו. אבל רבנו רוצה להרים את האמונה הזו שאנחנו מקובלים ופועלים תוך קבלה. וכך צריך לפעול כל יהודי, לפעול מתוך קבלה זה הבסיס. אלא מה? שהדרגה האמונית היותר גבוהה היא דע את אלוהי אביך ועובדהו. לזה צריך היהודי לשאוף, להגיע לדרגה של ידיעת השם, הוכחות מוצקות על מציאות השם, על ייחודו, על יגשמתו, על השגחתו בעולם. לא שההוכחות הם התנאי לאמונה. האמונה היא דרך קבלה, אבל זוהי דרגה נעלה יותר של האמונה, כשהיא מלווה בתבונה, בתודעה, בהוכחה. עכשיו, כיוון שהרמב״ם יש לו שתי חזיתות, חזית המתקלמים וחזית המתקלמים, הוא מסכים איתם באמונה, דהיינו מציאות השם, יהודו ואי הגשמתו, השגחתו, הוא מסכים איתם באמונה. לחלוטין לחלוטין לא מסכים איתם בדרכי אם אפשר לקרוא, אם אפשר בכלל לקרוא לשיטתם פילוסופיה. לחלוטין לא מסכים איתם בפילוסופיה שלהם. לדרכי ההוכחות שלהם, להגות שלהם, הוא לא מסכים. ומצד שני, יש לו חזית שנייה, והיא החזית של הפילוסופים, החזית של אריסטו, שהוא מסכים באופן בסיסי עם הגישה הפילוסופית, דהיינו שכל דבר צריך לבדוק מבחינה מדעית, עובדתית, מוצקה, עד כמה שהמדע של אותו דור יכול לספק לנו הוכחות מדעיות, וזה יכול להשתנות מדי פעם פעם כל שהמדע מתפתח. אבל כל דבר ודבר זה צריך להיות מוכח מדעית על בסיס עובדתי. וזה הוא מסכים עם אריסטו. אלא מה? יש לו חזית שהיא לעומתית לאריסטו, והוא הקדמות של העולם. זה לא רק בעיה של קדמות העולם, אלא האלוהים של אריסטו זה לא האלוהים של רבנו. האלוהים של אריסטו הוא עילה. בעוד שאלוהים שלנו, אלוהים רוצה, משגיח בעולם וכו'. מבלי שזה מקשים, מבלי שזה מרבה. זה תפיסת עולם מאוד מאוד מדוקדקת ולא לא, לא כל כך פשוטה. ולכן רבנו בכוונה מביא באופן פרטני את העיקרים האלה ושולל את המתקלמים כדי לסיים ולומר, עכשיו אני הולך בחלק שני של המורה מול הפילוסופים, מצד אחד ליצור תשתית פילוסופית מוצקה על בסיס מדעי עובדתי, ומצד שני ללכת לעלות מעלה ולהתחיל להתווכח עם אריסטו בדבר קדמות העולם או חידוש העולם, בדבר המהות של המציאות האלוהית, בדבר עניין של השגחה וכיוצא בזה. זוהי המטרה שלו וזו הסיבה שלו שהוא כאן מעריך. כל מה שהוא כעת הניח בכוחו עם המתקלמים, הוא בעצם רוצה שכל המבנה הזה יישאר לנו חרוץ בראש, שבשעה שאנחנו נלך לחלק השני ונלך לזירה הפילוסופית היותר מדעית, נדע לשמור על האיחוד שלנו, כי הוא הולך לשמור על האיחוד שלנו, כן? בדרכו שלו. זו הסיבה. עכשיו רבותיי, אנחנו ניגש לפרק ע"ה, נתחיל. נאמר ככה: אני אבוא ארוך עוד בפי רגזה רואו יפי ייחוד לפי השקופת המתקלמים. אומרו כי זה אשר הורתו המציאות, כלומר המציאות כאילו מורה על כך, על היותו עושה וממציאו, הוא אחוד. כלומר, מי שמתבונן בבריאה, אז הוא רואה את הסמנים של האחדות, שכאילו העושה הוא יחיד, העושה הוא יחיד. ואיגר דרכיהם בגיום האחדות שתי דרכים. כלומר, אמנם הוא מביא כאן חמש דרכים, אבל הכוונה, כל החמש דרכים הללו סובבות סביב שני דברים עיקריים שמובילים אותם בדרכי ההוכחות הללו. דרך העיכוב לחלופים ודרך השוני. כלומר, מן הרגע שאנחנו מדברים על ריבוי אלוהות, לצורך זה ניקח שניים, שלושה, אפשר מיליון, זה לא משנה, אבל ניקח שניים. הרי ברגע שיש שני אלוהים, לא מן הנמנע שנגיע למצב שזה מעכב את זה, מה שזה עושה זה מעכב בעדו, וגם השוני, דהיינו, לא הרי הפעילות האלוהית של האלוהים האחד, כהרי הפעילות האלוהית של האלוהים השני, אם נבדוק את זה בצורה גסה כזו, כן? אז כל חמש הדרכים שיביא בפרק הזה, הם פחות או יותר סובבות סביב שני הדברים העיקריים הללו. והנה הוא מתחיל לפרט. הדרך הראשון, והיא דרך העיכוב, לחלופין, היא אשר מעדיפים אותה כולם. כלומר, המתקלמים בעיקר מתרכזים סביב הדרך הזו, דהיינו, לא ייתכן שיש ריבוי אלוהות, כי ריבוי אלוהות, אחד יכול לעקוב בעד השני. ואז אין מציאות של שיכולה להתקיים, א' לא יכולה להתקיים, כי עלולים להיות הפרעות וניגודים וכל כיוצא בזה, כן? ולכן ודאי שיש אלוהים אחד. כמובן, עכשיו רבנו יראה כיצד ההוכחה הזו מושתתת על ההנחות שלהם, דהיינו שכל המציאות היא בעצם בנויה מחלקיקים אטומיים בלתי מתחלקים, וזה הנסע, זה דבר שעליו יש מקרים מתהווים בזרימה אדירה על החלקיקים הללו, והם מעצבים את המציאות הקיימת והמשתנה. הקיימת והמשתנה לשיטתם לא היה צריך להיות מציאות קיימת, כי בכל רגע נתון יכולה המציאות להשתנות בגלל השתנות המקרים על גבי החלקיקים. אלא מה? שפשוט הם קוראים, כיוון שהם רואים שיש לנו מציאות מסוימת. הנה, תראו, זה יכול להיות כפי שאמרנו, במקום כל זה יכול להיות במקום זה שקית, כן? במקום צבע חום זה יכול להיות צבע כחול, במיידי זה יכול להיות. בכל רגע נתון כפי שהתקם, כן? הצבע החום הזה יכול להשתנות בכל רגע נתון, לכחול, לברוד, לשחור, בכל כזה,
צבע.
עכשיו, אלא מה? זה שאנחנו רואים שזה מוצר, שזה זה נוהג, הם קוראים זה נוהג, כן? אבל בפוטנציה זה יכול להשתנות. אז בואו נראה, רבותיי, איך הם משתיתים את זה על ההנחות האלה. והיא דרך העיכוב. לחלופין, היא אשר מעדיפים אותה, כולם, ועניינה, שהוא אומר, כי אילו היה לעולם שני אלוהות, כי אז יתחייב שהעצם אשר לא יחדל מאחד, אשר לא יחדל מאחד לשני ההפכים. העצם זה אותו חלקיק, אותו חלקיק. לא יחדל מאחד לשני ההפכים. כי הרי או שיעורטל מהם יחד, וזה בטל, כי הרי תמיד תמיד צריכה להיות מקרים בחלקיקים הללו, או שיצורפו שני ההפכים יחד, בעת אחת, ונושא אחד, וגם זה בטל. עכשיו שימו לב. כאמור, א', אין לתאר, לפי הנחות שלהם, אין לתאר מציאות של חלקיק בלי שהוא נושא נקרא. והמקרים האלה, כאמור, משתנים. עכשיו, אם יש שני אלוהות, אז יכול לבצר מצב שכאילו חלקיק בלי שום מקרה. כי כל אחד מעקב בעד השני. אבל הרי הנחת יסוד אצלהם, שאין חלקיק בלי מקרה. זאת אומרת, ההוכחה הזו מושתתת על ההנחה שכבר, על ההנחה שלהם שכבר רבנו תקף אותה. כן? כן. דבר שני. אצלהם אין עדר. העדר הוא מציאות. חושך זה לא עדר של אור. זה בריאה של חושך. אם זה חם ויש קרירות, הקרירות זה לא העדר חום. הקרירות זה בריאת קרירות. בריאת קרירות. ולכן, אם אנחנו מתארים שני אלוהים, אחד בורא חום ואחד בורא קרירות, זה שני הפכים בחלקיק אחד שלא יכולים להיות. שוב מושתת על ההנחות שלהם, שכולם תלויות על בלימה. כן? והיא, דרך העיכוב לחלופין, היא אשר מעדיפים מוצד כולם, בעניינה שהוא אומר, כאילו היה לעולם שני אלוהות, כי אז התחייב שהעצם אשר לא יחדל מאחד משני ההפכים, או שיעורטל מהם יחד, וזה בטל, או שיצורפו שני ההפכים יחד, בעת אחת, בנושא אחד, וגם זה בטל, כי אפשר ששני ההפכים יימצאו בחלקיק בעת עונה אחת. המשל בכך, כי העצם מועצמים, דיינו חלקיקים הללו שעליהם אנחנו מדברים, שירצה זה עתה, כלומר, אלוהים אחד. להחם אותם. ירצה זה מי? האלוהים השני. לקרם. ושוב, לקרם זה במובן של בריאת קרירות. כן? כן? ואם כן, או שלא יתחממו ולא יתקררו, מחמת עיכובי שתי הפעולות. וזה בטל מפני שכל גוף סובב כל אחד משני הנגדיים. או שיהיה הגוף הזה חם, קר, ביחד. וכן, אם רצה אחד מהם להניע גוף זה, עכשיו נזכור, אצלם התנועה והתנוחה. התנוחה היא לא עדר תנועה, התנוחה היא בריאה תנוחה, כן? השוב אותו דבר, אם אני מדבר על תנוחה או תנוחה של גוף מסוים, כן? אז הוא אומר, וכן, אם רצה אחד מהם דיינו אלוהים אחד, להניע גוף זה, ייתכן שרצה השני להניחו, ועברה תנוחה, והתחייב שלא ינוע ולא ינוח, או שינח ביחד. באופן למידות זה, בנוי על שאלת העצם הבודד, אומר כל זה בנוי על העצם הבודד זה החלקיק, שהוא ראשית הקדמותיהם, זה ההנחה הראשונה שלהם וההנחות שלהם, ועל הקדמת בריאת המקרים, שהרי כל הזמן יש בריאת מקרים, ועל מי בורא את המקרים? האלוהים. עכשיו, אם יש שני אלוהים, אז נצטרך להגיע למצב שיש בריאת מקרים מנוגדים, וזה לא ייתכן בחלקיק אחד. ועל הקדמה, כי העדר התכונות הם עניינים מצויים וזקוקים לעושה. זאת אומרת, זה מושתת כל ההפכות האלה גם על הנחה של המתקלמים שהעדרים היא בריאה. זה מה שאומר ועל ההקדמה, ההקדמה זה הנחה, הנחה של המתקלמים. כי העדר התכונות כן, הם עניינים מצויים וזקוקים לעושה. זה לא העדר של משהו, אלא בריאה. בריאה. כי זו הנחה שלהם, זו הנחה שלהם. כי אילו יאמר אדם שהחומר התחתון אשר עליו נרדפים ההוויה וההפסד, עכשיו שימו לב, כפי שאמרתי לכם, בפרקים האלה רבנו כבר יותר ויותר מעוטט לנו במקבילה את השיסת העולם הפילוסופית האריסטוטלית. לפעמים יש דברים שאריסטו סבר כך, שחשבו מבחינה מדעית על שזה דבר מוכח, וגם רבנו נשאב אליהם שחשב שזה דבר מוכח. ויש לציין את דווקא רבנו סעדיה הגאון בכמה דברים יצא נגד, שדווקא הוא הצודק ולא רבנו ואריסטו, כן? אבל זה לא מעניין אותנו, זה לא מעלה ולא מוריד. העיקר היא הגישה עקרונית. הגישה העקרונית אומרת לך, אדוני, לעולם תשתית את ההגות שלך ואת ההוכחות שלך על בסיס מדעי. בסיס מדעי מאוד כאן לתקופתך, וכל פעם שאתה תגלה עדכון, בהתאם זה תעדכן את התפיסה ההגותית שלך. לא את האמונה, האמונה היא מקובלת. עכשיו תפעיל את השכל שלך, איך להוכיח את האמונה על בסיס המדע העדכני בתקופתך. אז כאילו יאמר אדם שהחומר התחתון אשר עליו נרדפים ההוויה וההפסד, זו השיטה של אריסטו, המבחין בין החומר התחתון לעליון, דהיינו בין מתחת לירח ובין גרמי השמיים, של דעתו גרמי השמיים הועיל ולפי הבנתו של אריסטו הם אינם משתנים, הוא לא מבחין אצלהם הוויה והפסד, מה שאין כן מתחת לירח הוא מבחין אצלהם הוויה והפסד, אם זה הצומח בוודאי הוויה והפסד, אם זה בעל החיים, אפילו גם בדומם יש הוויה והפסד, השתנות חומרים וכל כיוצא בדברים האלה. אז כיוון שבעולם התחתון הוא מבחין הוויה והפסד, אז הוא אמר אלה בנויים מארבעה יסודות, ואילו גרמי השמיים שאנחנו רואים תנועה מתמדת ואין אנו רואים שינויים בתנועה המתמדת למעלה, אין אנו רואים שינויים בגרמי השמיים, אז מוכרחים לומר כך, אמר אריסטו, שגרמי השמיים הם בנויים מחומר מיוחד, יסוד חמישי, שאיננו כמו ארבעה יסודות הללו. רבנו סבור שזה דבר שהוכח לפי הפילוסופיה של אז, לפי המדע של אז, ודווקא רבנו סעדיה הגאון התנגד לזה בטענה מאוד הגיונית. אנחנו מדברים על מרחקים אדירים בינינו ובין גרמי השמיים. אין לנו יכולת לבדוק את דרכי ההשתנות שקיימים שם בגרמי השמיים.
מה שאנחנו אומרים זה היה כבר לפני המון שעות.
מדובר במרחקים אדירים, בגודלים אדירים, ובתנועה שאנחנו עדיין לא תופסים אותה, לא מבינים אותה. אז אי אפשר לדבר ולומר, מה שאני רואה, אני רואה שאין השתנות. מה שאתה רואה שזה לא משתנה, זה עוד לא אומר שזה לא משתנה, כן? ולכן רבנו סעד הגאון עוד לא כפר בעובדה של מעלה יכול להיות ארבעה יסודות. מה שהיום מגלים מבחינה אסטרונומית, שיש גרמי שמיים, שבעצם הם כמו כדור הארץ. לא, זה לא עניין של שינוי במהות שלהם, אלא בגלל המסלולים, כן. עכשיו, נאמר, כי אילו יאמר אדם שהחומר התחתון, זה הכוונה אריתו, שהחומר התחתון אשר עליו נרדפים ההוויה וההפסד כפי השקפת הפילוסופים, זולת החומר העליון, דהיינו של גרמי השמיים, כלומר נושא הגלגלים, כפי שהוכח הדבר, שימו לב שהוא מתייחס לדברי אריסטו כדברים מוכחים, אז שוב, כאמור, לא מעניין אותנו שכעת אנחנו יודעים זה לא הוכח, מעניינת אותנו השיטה העקרונית שרבנו מבקש מאיתנו, מנחה אותנו, לכו אל דברים מוכחים מדעית, אל תלכו אחרי בני אדם מאמינים, אפילו שהם שווים לכם באמונה, אבל כל ההגות שלהם רעועה, בלתי משכלת, וכו'. זה בעצם המסר, נכון. וטען טוען שיש שם שני אלוהות, האחד מנהיג החומר התחתון, ואין כל כסף לפעולתו בגלגלים. כלומר, אומר למתקלמים רבנו, מה תגידו על הגישה הזו של אריסטו, שהוא אומר שלמעלה זה חומר, חומר מיוחד, יסוד חמישי, ולמטה זה חומר אחר לגמרי? אז אם ככה, יש חלוקת העבודה, יש אלוהים לגרמי השמיים, ויש אלוהים לכאן, זה לא מתנגד, לא נכנס להשקפה הזו של עיכוב ושינוי, זה שחלוקת עבודה, כל אחד יש לו את התחום שלו, כן? כן. שני מנכלים לעולם התנגשו, אנחנו מדברים כאן חלוקת עבודה, ברורה, כן. עכשיו, זה שני מנכלים, זה כמו שני נשים צרות זו לזו, זה לא יכול להיות אחרת. וטען טוען שיש גם שני אלוהות, האחד מנהיג החומר התחתון, ואין כל קשר לפעולתו בגלגלים, והשני מנהיג הגלגלים, ואין כל קשר לפעולתו בהיולי, כפי שמדמים בעלי השניות. הוא אומר, הרי אלה שהפרסים וכל כל הקודמים שבו, אל האור, אל החושך, אל השלום, אל המלחמה, כל אלה הם התבייתו אחרי חלוקת העבודה בין אלוהות, כי כל מציאות, כל הבעיה מסיימת. זה שייכת ללא אחד, כן? וההוויה השנייה שייכת ללא אחר. כי אז, לא שרבנו מסכים להם, רבנו באמצעות הדברים האלה תוקף את המתקלמים. אתם צריכים להביא הוכחה שאתם תהדפו את בעלי השניות. אתם צריכים להביא הוכחה שאתם תהדפו את מה שנובע משיטתו של אריסטו. אז אתם גוברים, אתם נותנים הוכחות. אבל אם זו הוכחה שמסובבת סביב בציר של עצמכם, והיא איננה יכולה לספק אנשים בעלי דעות כאלה ואחרות, אז ההוכחות שלכם לא הוכחות. זה בעצם מה שאומר רבנו כאן. כי אז לא הייתה השקפה זו מחייבת עיכוב לחלופין כלל, ואם יאמר אדם, כי זה חסרון ביחס לכל אחד מהם, מחמת שאינו משתמש, משתמש בו השני. כלומר, יבוא ויאמר אדם, איזה מין אלוה זה? מתי אומר, אל האור, אל החושך, אל גרמי השמיים, אל העולם התחתון. אז זה חסרון, כי אם הוא רק אלוהים של גרמי השמיים, ולא אלוהים כאן, אז זה חסרון, אז זה לא אלוהים. ברור לנו, אנחנו קהל המאמינים היהודים, אל אחד של כל הבריאה וכל הדברים האלה, אז והוא הכל יכול, אז אין לנו בעיה בדבר הזה, כן? אבל לפי שיטתכם שאתם רוצים להוכיח בגלל העניין הזה של עיכוב, כי אם היו שניים היו מעכבים זה על זה, אז אני יכול להראות לך חלוקת עבודה שאין בה עיכוב, ואז כל ההוכחה שלך מופרכת, לא, לא, לא מתקיימת. אז עכשיו הוא אומר בצורה כזו, כי אז יש לומר לו שאין זה חסרון ביחס לשום אחד מהם. למה? כיוון שאותו הדבר אשר אין קשר לפעולתו בו נמנע ביחס אליו, ואין חסרון בעושה ביותו בלתי יכול לעשות הנמנע. עכשיו שימו לב רבותיי, תראו עד כמה רבנו כשהוא התבייק לתקוף אותם ותקוף אותם עד הסוף. גם אנחנו קהל המאמינים היהודים המחדים את מציאותו יתברך, אני מכין אתכם לזה, גם אנחנו קהל המאמינים המחדים שמשם וכולי וכולי, אתם זוכרים את השאלות, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שלא יכול להרים אותה, האם יכול לברוא משהו שיכול לגבור עליו? אז רבנו במורה בחלק השני עוד ידבר על דברים הנמנעים, על דברים הנמנעים. דברים הנמנעים הוא לא ביטוי לאי יכולתית, אלא ככה אלוהים ברא את העולם, הם נמנעות אלה ואלה ואלה. לכן אומר רבנו, אם אנחנו מכירים שיש מה שנקרא נמנעות, והנמנעות לא מהוות חיסרון באלוהות, אז אם ככה, אתם לשיטתכם, אני יכול לבוא להגיד, יש אלוה על גרמי השמיים, ויש אלוה ל- 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 לעולם התחתון, ומה שאלוה על גרמי השמיים לא, לא מתערב, או לא יכול להתערב, איך קוראים, בעולם התחתון, או ההפך, כן? זה בגדר הנמנעות, בגדר הנמנעות, הוא לא מהווה חיסרון באלוהות. כלומר, כל זה רק בשביל לפרוח אותם, להראות ששיטתם איננה מבוססת. אני חוזר, הוא אומר, יש לומר לו שאין זה חיסרון ביחס לשום אחד מהם, כיוון שאותו הדבר אשר אין קשר לפעולתו בו, נמנע ביחס אליו, ואין חיסרון בעושה בהיותו בלתי יכול לעשות הנמנע, כמו שאין חיסרון אצלנו קהל המייחדים באחד, במה שאינו מאחד בין הנגדיים במקום אחד, ואין קשר ליכולתו בכך, ולא בכל הדומה לא מן הנמנעות. וכאשר הרגישו חולשת דרך זו, ואף על פי שהכרח הביאם לכך, פנו לדרך אחרת. אומר רבנו, הרגישו שאכן באמת הדרך הזו לא מספקת, חיפשו לדרך שנייה. דרך שני, אמרו, אילו היה שם שני אלוהות, כי אז חיובי שיהיה להם עניין אחד משותף לשניהם, ועניין שהוא מצוי לאחד מהם, ואינו מצוי לשני שבו יהיה השוני. הערה 13, לעניין אחד משותף לשניהם, אשר בו נעשו שניהם אלוה. הרי יש הבדל בין אלוה ובין נברא. ואם אתה אומר שיש שני אלוהים, זאת אומרת יש משהו אלוהי באלוה האחד ומשהו אלוהי באלוה השני, כי אם אין את המשהו אלוהי, למה הוא אלוהים? הרי יש נברא ויש בורא. אז הוא אומר בצורה כזו, אמרו, אילו היה שם שני אלוהות, כי אז חיובי שיהיה להם עניין אחד משותף לשניהם, דהיינו הייחוד האלוהי שבכל אחד מהם, שעל כן הוא נקרא אלוהים, ועניין שהוא מצוי לאחד מהם ואינו מצוי לשני. כן? כן. להבדיל, שבו יהיה השוני. להבדיל אלף הבדלות, ניקח את האדם, זכר ונקבה. שניהם נבראו בצלם אלוהים. בלעדי זה לא נקראים אדם. אבל יש ייחוד, זה זכר וזה נקבה. אבל שניהם זה בצלם אלוהים, האדם. כך, אם נעלה לדון בעניין של המציאות שני אלוהות, אז מוכרחים לומר שיש להם בכל אחד מהם משהו אלוהי שבגלל זה הוא נקרא אלוה, וגם משהו שמחד אותו שבגלל זה הוא נקרא אלוהים א' ומחד השני בתור אלוהים ב'. ואז מה? אז מה? בעניין שהוא אומר ככה, וזו דרך הוכחה פילוסופית, אם תחקר והתבארו הקדמותיה, הוא אומר, רבנו אומר ככה, כאן יש לציין שזה כבר באמת מתקרב לגישה פילוסופית, אם באמת תחקר ויתבערו הקדמותיה. בעברם, כאשר אזכיר השקפות הפילוסופים בעניין זה, שוב הוא מעוטט לנו גם בדרך הזו, גם בדרך הזו, שהוא נוטה יותר לגישה הפילוסופית, שהוא רואה בה משהו מדעי, מוצף. אבל, הוא אומר, אף שיש בדרך הזו משהו מהפילוסופיה, הבעיה שלהם, שהם מושתתים על הנחות לא נכונות. בדרך זו, אין לה מקום לשיטת כל סוברי התוארים. אומר ככה, כשאתה תבוא ותגיד על שני אלוהות, כל אחד יש לו את המייחד האלוהי, וכל אחד שונה מהשני, כן? אז הוא אומר, כיצד תתגברו על סוברי התוארים? כידוע, גם בזה רבנו הקדיש הרבה מאוד בנושא התוארים, שהיו כאלה בין הפילוסופים, שחייבו תוארים עצמיים לבורא עולם. חכם, גיבור, גדול, חזק, וכל כיוצא בדברים האלה. תוארים. אתה מוכרח לזה נז. עכשיו תגיד לי, איך אנחנו, איך כל הציבור הזה, בליל יום הכיפורים, ישמע כתר מלכות, בהירואיות, בהכנעה, ואתה מזנב, מזנב כל הזמן. מה שמע? נכון, נכון. כשאדם מאיר נקודתית, כשאדם מאיר שיטתית, כדי להוריד כתר מלכות, זה לא, זה הבעיה שלך. זה הבעיה שלך. לכן, כאמור, בדרך זו, לכן, בדרך זו, אין לה מקום לשיטת כל סוברי התארים, כי הקדמון יתעלה, יש בו לדעתם עניין מספר, עניינים מספר שונים, ועניין הידיעה אינו עניין היכולת לדעתם. ואז, אם ככה, יהיה ריבוי אלוהות. לפי שיטת התוארים, ולפי המתקלמים, אתם הרי רוצים להוכיח על יחוד השם. מה תגידו לאלה שמחייבים את התוארים העצמיים? מילא אנחנו, לפי הרמב״ם, שוללים לחלוטין את התוארים העצמיים. אין בשום פנים ואופן לייחס לאלוהים תוארים עצמיים. גם כשאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא רצון וידיעה, ביכולת, כל הדברים האלה, הם אינם דברים נוספים ומתייחדים, אלא המהות האלוהית היא חיים, היא דעה, היא רצון, לא חיים שלנו. כן? חיים אלוהים, דעה אלוהית, לא כדברים נוספים. זה מהות אלוהית יחידית שיש בה את מה שאנחנו מכירים בתור דעה, חוכמה וגבורה ועשייה וכל הדברים האלה. אבל היא מהות אלוהית אחת, יחידה, צרופה. ולכן רבנו נגד מאוד מאוד לשתרים. אבל אתם מתקלמים איך תתקפו את הנושא הזה של תוארים עצמיים. כי אם ככה, לפי התוארים העצמיים, עדיין יש מקום לריבוי אלוהות. והרי אתם רוצים להוכיח את יחוד השם. הוא אומר, בדרך זו, אין לה מקום לשיטת כל סוברי התוארים. כי הקדמון התעלה, יש בו לדעתם עניינים מספר שונים. ועניין הידיעה אינו עניין היכולת לדעתם. וכן, איננה יכולת לדעתם, זו רק עניין הרצון. ולכן, אינו נמנע באופן זה שכל אחד משני האלוהות בעל עניינים מהם שהם שותפים לשניהם, ומהם נבדלים בהם זה מזה. עכשיו, דרך שלישי, יש כאן דרך הצריכה להקדמה מהקדמות אנשי דרך זו, והיא שמקצתם והם קדמוניהם סוברים כי השם רוצה ברצון. אנחנו נסביר, הערה 16, כלומר, לא כפי שאנו סוברים שהוא דעתו ודעתו הוא, שהוא רצונו ורצונו הוא, אלא הרצון הוא כאין מקרה שלו בנושא. נסביר רבותיי. במציאות, להבדיל מהאלוהים, לפי המתקלמים, כל המציאות היא חלקיקים חלקיקים, חלקיקי חומר, העצם, חלקיקי עצם אטומים, ובריאת מקרים שחלקיק נושא, הוא הנשא, והמקרה עליו. אבל המקרים משתנים מאוד מאוד, כן? אבל אין מקרה בלי נשא. החלקיק הוא הנשא. ואין חלקיק בלי מושא, בלי מושא עליו. אין. עכשיו, הם מדברים על רצון אלוהי. לא כמונו שאנחנו אומרים שהרצון האלוהי והמציאות האלוהית והחוכמה האלוהית והגבורה האלוהית, הכל זה אחד, זה אחד, זה מציאות ייחודית, ייחודית. הם אומרים לא, יש אלוהים עם רצון, אלא שכיוון שהאלוהים הוא משהו מופשט, אז הוא לא בגדר שיש רצון עם נשא, עם נשא, אלא אלוהים עם רצון, אבל אין, זה לא כמו חלקיק שנושא את המקרה של הרצון וכיוצא בזה. משהו מאוד מאוד קשה. אם אתם הייתם בוחרים ללכת בדרכנו שלנו, זה לא היה, לא בעיה. אבל הם לא הולכים בדרך הזאת. הם בהחלט מדברים על רצון של האלוהים. ואז מתנגש עם הנחת יסוד שלהם, שכל חלקיק צריך להיות לו מקרה, ויש נושא למקרה, אבל כאן זה בלי נושא. הנה, בואו נראה. מה? יותר קל לדיבור, לא להבנה. מה שעושים המתקלמים, התקלמו, זה דיבור. דיבורים, דיבורים בעלמה, אבל לא בשביל הבנה. אוקיי, אני חוזר. יש כאן...
הכל
דיבורים. אוקיי. יש כאן דרך הצריכה להקדמה מהקדמות אנשי דרך זו, והיא שמקצתם, והם קדמוניהם, סוברים כי השם רוצה ברצון. ואין אותו הרצון עניין נוסף בעצמות הבורא, אלא הוא רצון לא בנושא, ועל פי הקדמה זו, אשר, ועל פי הקדמה זו, אשר בארנו, ואף ציורה רחוק, כפי שאתה רואה, אמרו, הרצון האחד, אשר אינו בנושא, כלומר הרצון אלוהי, הוא אינו בנושא, לא יהיה לשניים, כי לדבריהם, לא תהיה אלא אחת המחייבת שני משפטים, סליחה, לשני עצמים. הערה 18. המורידה שתי תולדות, כגון הרצון הזה שאינו בנושא. אין שני אלוהות יכולים לרצות בו. ואילו היה מקרה בנושא, כבר נמצא מין מקרה המשמש למין נושא, אף על פי שהוא חלוק לעצמים רבים, מה שאין כן כשאינו בנושא. כלומר, בחלקיקים אתה בהחלט יכול לומר, עכשיו החלקיק נושא רצון כזה, עכשיו החלקיק נושא רצון אחר. אבל אם אתה מדבר על האלוהות שהיא נושא, אבל הוא לא חלקיק, הוא משהו מופשט, אז אתה לא יכול לומר שמשהו שהוא לא נושא מיילד שני רצונות. מיילד שני רצונות. דברים קשים מאוד מאוד בדבריהם, אבל זה דרך ההוכחה שלהם. אומר רבנו, הרצון אחד אשר אינו בנושא לא יהיה לשניים, כי לדבריהם לא תהיה אלא אחת המחייבת שני משפטים לשני עצמים. וזה כפי שהודעתיך באור העמוק במשהו יותר עמוק ממנו. עכשיו ככה, יש פעמים שרבנו כותב ברצינות, ויש פעמים שרבנו כותב בלגלוג, וקשה הרבה פעמים לדעת מתי הוא כותב בלגלוג, מתי הוא כותב ברצינות. מתוך שאנחנו יודעים, בגלל שכבר למדנו פרק עין גימל, עין דלת, עין היי, עין וב, עזרת השם ממד, שהוא מתייחס בביטול להנחות המתקלמים בדרכי הוכחותיהם, אנחנו יכולים להבין מתי הוא מלגלג עליהם. אז הוא אומר ככה, וזה אחד המשפטים שמלגלג עליהם, וזה כפי שהודעתיך, באור העמוק, מה זה העמוק? מציאות השם, ייחודו, שזה דבר עמוק עמוק מצאנו, במשהו יותר עמוק ממנו, בעניין הרצון, בעניין הרצון האלוהי. כלומר, אתה מביא לי, מוכיח לי נעלם בנעלם. אני רוצה שתוכל לי נעלם, נעלם א', בדבר שהוא לא נעלם, בדבר שיכול להוכיח לי נעלם א', ואתה מוכיח לי נעלם בנעלם. אז זה לא דרך הוכחה, זה לגלום. הוא אומר ככה, באור העמוק, במה שהוא יותר עמוק ממנו, הרצון שהזכירו לא יצטייר, והוא אצל מקצתם נמנע, ואצל מי שסובר אותו כהשקפה, יתחצו בו קושיות בלי מספר, והם לוקחים אותו רעי על החדות. דרך רביעי, אמרו, מציאות הפעולה מורה על פועל בהכרח, ואינו מורה על מספר פועלים, ואין הבדל בין טענת הטוען כי האלו השניים או שלושה או עשרים או איזה מספר שיהיה, וזה פשוט ברור. ואם תאמר כי ראיה זו אינה מורה על מניעת הריבוי באלוה, אבל מורה על אי ידיעת המספר, ואפשר שהוא אחד ואפשר שהוא רבים, לפי כך השלים זה את הוכחתו באמר, ומציאות השם אינו אפשרי אלא חיובי, ולכן בטלה אפשרות הריבוי. כך עשה לומד זה את רעייתו, והטעות שבו ברורה מאוד, כי מציאותו יתעלה היא אשר אין בה אפשרות, אבל ידיעתנו אותו יש בה אפשרות, כי האפשרי בידיעה זולת האפשרי במציאות, ושמה כפי שחושבים הנוצרים שהוא שלושה ואין הדבר כן, כך חושבים אנו שהוא אחד ואין הדבר כן. וזה ברור למי שהורגל בידיעת התוצאות מהקדמותיהן. ונסביר אותי. האלוהים הוא לא אשר המציאות. אם היה אשר המציאות, הוא לא אלוהים. כי יכלו להיברא, יכלו להתקיים. אז האלוהים זה מחויב המציאות. יפה. אבל אתה רוצה להוכיח לי שהוא יחיד, שהוא רוצה, שהוא לא גשמי. אתה רוצה להוכיח לי את הדברים האלה. אתה ברגע זה צריך לעבוד עליי באופן כזה ששכנע אותי ברמת השכל שלי, שאני אשכנע שהמחויב המציאות הזו, שהמחויב המציאות הזה הוא אחד. אתה לא יכול לבוא אליי ולבוא לומר, שמע, אני רואה בריאה אחדותית, ואם הבריאה היא אחדותית, סימן שאחד פועל. מי אמר? אולי שניים עובדים בהרמוניה בצורה מאוד טובה, והבריאה אחדותית. כן, והראיה. מבלי שאנחנו מסכימים איתם, הנוצרים, הם מסווגים את עצמם בין מי אחד השם, ולמרות הכל, הם פרצים את זה לרמת השילוש. והרגמי מודים שהמציאות היא אחדותית, היא אחדותית. אומר רבנו, אתם פשוט טועים בין האלוהים החויה במציאות ובין ידיעתנו שהיא אפשרית המציאות. יכול להיות שאני יודע, יכול להיות שאני לא יודע, אבל האלוהים הוא מחויה במציאות. אתה צריך להוכיח לי את המחויה במציאות במאפיין שלו, במקרה זה אנחנו מדברים על אחדות השם, על ייחוד השם, בצורה כזו שהאפשרי בידיעתי כבר לא יהיה אפשרי שאני אשתכנע כי אכן הוא אחד. ואת נטל הראייה הזו לא הצלחתם להרים. זה מה שאומר. אני חוזר. אמרו, מציאות הפעולה מורה על פועל בהכרח, ואינה מורה על מספר פועלים, ואין הבדל בין טענת הטוען כאלו השניים, או שלושה, או עשרים, או איזה מספר שיהיה. וזה פשוט ברור. ואם תאמר, כי ראייה זו אינה מורה על מניעת הריבוי באלוה, אבל מורה על ידיעת המספר, ואפשר שהוא אחד. ואפשר שהוא רבים. לפיכך, השלים זה את הוכחתו ואמר, ומציאות השם אינו אפשרי אלא חיובי. עם כל הכבוד לך, בזה אנחנו מסכימים. نحن مسكينين شمتيوت أشم أنا وشر وحيوي أبل زعود أبل عضو خحت لي شيء بيحس لي يهود ولاي بيحس لي يهود إفشري يمتيوت أحد أو اثنين أو ثلاثة ولخين بطلع إفشري تربوي كخو أمر متكلم ולכן בטלה אפשרות הריבוי. כך עשה לומד זה את רעייתו, שוב לגלוג של רבנו. אתה רואה? הלמדן הזה, זה הרעייה שלו. כן? והטעות שבו ברורה מאוד, כי מציאותו התעלה, היא אשר אין בה אפשרות. כלומר, היא המחויבת מציאותו. אבל ידיעתנו אותו, יש בה אפשרות. יכול להיות שאני ידע, יכול להיות שאני לא ידע. ואתה צריך לשכנע אותי באופן כזה שאני ידע את הידיעה האמיתית. כי האפשרי בידיעה, זו לא תהיה אפשרית במציאות. ושמה, כפי שחושבים הנוצרים, שהוא שלושה. ואין הדבר כן, אנחנו לא מסכים עם הנוצרים. אבל תוכיח לי שהם לא צודקים. כך חושבים אנו שהוא אחד, ואין הדבר כן. וזה ברור למי שהורגל בידיעת התוצאות מהקדמותיהן. כל זה אומר הרמב"ם, נובע מהנחות היסוד שלהם שכבר פרט אותם בפרק עין ג' שכולם אינם מחזיקות כוס מים. עכשיו דרך חמישי, דימה אחד מן האחרונים שהוא מצא דרך הוכחה על אחדות, והיא הצורך כן ברור ובאורו כך אמר, אם כל הנמצאות הללו יכול אחד לעשות העם, הרי השני מיותר ואין לו צורך. ואם לא תהיה המציאות הזו ולא תתוקן, כי אם על ידי שניהם יחד, הרי יש בכל אחד מהם חוסר יכולת מחמת היותו צריך לשני, ואינו מספיק בעצמו, וזה אינו אלא ענף מהעיכוב ההדדי. והעיכוב, חזרנו אל העניין של העיכוב. כן, אז אומר זה ענף, עוד דרך, זה ניואנס של מה שכבר דיברו על העיכוב. הוא אומר, מה נפשך? אם אפשר למציאות באחד, אז לא צריך שניים. כן, מיותר. ואם אי אפשר זה בלי זה, אז יכול זה לעכב את זה. אז חזרנו לו לעיכוב שכבר טיפלנו בו. יש לחשוב על סוג זה של ראייה ולומר, אין כל מי שאינו עושה מה שאין בעצמותו לעשות נקרא חסר יכולת. כלומר, אם יש לנו משהו וביכולת שלו היא זו וזו, כן? איך ניקח למשל רכב בעל כושר של כמה כוחות סוס, תגיד לי, אני לא מבין שלא. לא, לא, שדעי, לא אגיד דבר מופרז, זה יצחק עליי. תגיד לי דבר ריאלי, אני לא מבין בזה.
130,
100, יש כל מיני. כשאמרת 100, פחדתי שהוא מכשיל אותי, שאני עייש רב של פורים. אז נתאר לעצמנו, שיש רכב בעל 100 כוח סוס, ויש רכב בעל 150 כוח סוס, אתה לא יכול להגיד, עזוב, הרכב הזה של 100 כוח סוס, חסר יכולת. זה היכולת שלו, וזה היכולת. צריכים את זה לצרכים מסוימים, צריכים את זה לצרכים מסוימים. יש לך רכב מנעה קדמית, ויש לך רכב בלי מנעה קדמית. כל אחד לפי הצורך ולפי התנאים שהם צריכים, כן? אז לכן, אם אין יכולת למשהו, זה עוד לא אומר זה חסרון בו. זה בעל מה הכוח סוס, הוא שלם במתכון שלו. וזה בעל 150 כוח סוס, שלם במתכון שלו. זה בעל הנעה קדמית, שלם במתכון שלו. זה שלא בעל הנעה קדמית, שלם במתכון שלו. ואי אפשר לבוא להגיד, העדר הדבר הזה בזה, הוא ביטול חיסרון. לא, זה דברים מסוימים, כל אחד שלם במתכון שלו. ואז אומר, ויש לחשוב על סוג זה של ראייה ולומר, אין כל מי שאינו עושה מה שאין בעצמותו לעשות, נקרא חסר יכולת. לפי שאין אנו אומרים, שאדם פלוני חלש, מפני שאינו מניע אלף קונטר, ואין אנו מייחסים לשם יתעלה חוסר יכולת מפני שאינו יכול להגשים את עצמו. חזרנו לנמנעות, כן? האם האלוהים יכול להגשים את עצמו? זה מנמנעות, לא שאלוהים לא יכול להגשים, ככה המציאות שהאלוהים ברא, כן? או לברוא כמוהו, או לברוא מרובע אשר צלעו שווה לאסונו. כל אלה יבוארו בחלק השני בתורת הנמנעות. תורת נמנעות זה לא חוסר יכולת. כן? כך, לא נאמר שהוא חסר יכולת מפני שאינו בורא לבדו. כיוון שחיוב מציאותם שיהיו שניים, ואין זה צריכות אלא הכרח, לא שהוא נזקק לשני, אלא כך זה בנוי. והפקוח הוא הנמנע, כמו שאין אנו אומרים, כי השם יתהדר ויתרומם, חסר יכולת מפני שאינו יכול לברוא גוף, אלא על ידי בריאת עצמים בודדים וצירופם במקרים שהוא בורא. כאן הוא מלגלג עליהם שוב פעם. הרי אתם אומרים שכל המציאות הזו היא חייבת להיות על עצמים בודדים. מה זה עצמים בודדים? חלקיקים, אטומים, כן? ומקרים, ומקרים. אז זאת אומרת, אם ככה אני יכול להגיד לך, אם זה המחת יסוד שלך, כלומר שהאלוהים לא יכול לברוא עולם בלי חלקיקים, בלי מקרים. אז גם בשיטתך, אני יכול לזנב בך ולומר שהאלוהים שלך הוא חסר. אלא לא, יש מה שנקרא תורת הנמנעות. תורת הנמנעות זה לא גדר של חסרון. אז הוא תוקף אותם משלהם. הוא אומר ככה, כי השם מתהדר ותרום חסר אחד מפני שאינו יכול לברוא גוף, אלא על ידי בריאת עצמים בודדים וצירופם במקרים שהוא בורא בהם לפי השקפתם. ואין אנו קוראים לזה צריכות, ולא חוסר יכולת, כי הפך זה הוא הנמנע. כך יאמר המשתף. המשתף זה אדם שהוא מאמין בריבוי אלוהות, ריבוי אלוהות. נמנע הוא שיעשה האחד לבדו, ואין זה חוסר יכולת ביחס לשום אחד מהם, כי מציאותם החיובית שיהיו שניים, וכבר עייף אחד מהם מחיפושי עתות, כלומר עייף, כלומר אחד מהמתקלמים, כנראה ראה בחולשת ההוכחות שלהם, והתחיל לסגת, לסגת מהדרכים האלה שחות, עד שאמר, כי הייחוד, כלומר ייחוד השם, מקובל מבחינה דתית. קבלה. אי אפשר להוכיח את זה פילוסופית. זאת אומרת, אותו אחד מתקלם, ראה את דרכה האחרות של חבריו, אמר רבותיי, זה לא מחזיק מעמד, כל הדברים האלה, אנחנו מקובלים שהאלוהים הוא אחד וזהו. ואז מטבע הדברים, תקפו אותו חבריו, כי הוא נכנע, הוא מרים דגל לבן, כן? ודחו המתקלמים את זה מאוד, וזלזלו באומרו. אבל אני, אומר הרמב״ם, נראה לי שהאומר הזה מהם הוא האדם תמים המחשבה. דווקא הוא היותר, היותר כנה, יותר אמיתי, כן? מודע על האמת שבהוכחות אפשר להוכיח על ייחוד השם. הוא אדם תמים המחשבה מאוד, רחוק מלקבל את ההטעה. כלומר, את כל אותם הוכחות שהן מטעות, כן? והוכחות של המתקלמים. כן. וכיוון שלא שמע מדבריהם דבר שהוא הוכחה באמת, זה המתקלים הזה. ראה שכל הדברים האלה לא מחזיקים מעמד, ומצא שלא נחה דעתו במש דימו שהוא הוכחה, אמר כי דבר זה מקובל מצד הדת, כי האנשים הללו לא הניחו למציאות טבע יציב כלל. המתקלמים, האנשים הללו זה המתקלמים, לא הניחו למציאות טבע מציאות כלל, כמו אצל אריסטו. אריסטו יש לו חוקי טבע, יש לו מציאות יציבה, ועם זה הרמב"ם מזדהה. אבל אצלם לא, הכל, אין משהו יציב, הכל יכול לשנות, הקדוש ברוך הוא יכול לשנות בכל רגע נתון, כל פרט, כל העולם בכל פרט, כן? אז, ולכן, איך קוראים, ההנחות שלהם, כאמור, אינם נכונות, כי האנשים הללו לא ניחו למציאות טבע יציב כלל, שאפשר ללמוד בו למידות נכונה, ולא ניחו לשכל תכונה טבעית ישרה, ללמוד ממנה תוצאות נכונות. כל זה נעשה בכוונה כדי שנניח מציאות נוכיח בה מה שלא יוכח. כלומר, הם יוצרים מציאות דמיונית, ועל בסיס המציאות הדמיונית הם כביכול מוכיחים את עיקרי האמונה. והביא הדבר לידי כך שלא יכולנו להוכיח דבר שאפשר להוכיחו, במובן שלהם, לא אנחנו. ואין לפנות קים לשם ולאנשי הצדק מבעלי השכל. אתם רואים, אומר מורי בערה הבאים, לא נותר למי לפנות בקשה לעזור לגילוי האמת והצדק, כי אם אל השם ולמזכירים בעלי הצדק. לא, החריגה הוא עשה לנו חצי עבודה. דהיינו, במה שהוא אומר, חבר'ה, גשבתי, כל ההוכחות שלנו שטויות, הבלים. זה רק אמונה, לא יותר. רבנו אומר, תבוא אלינו, אנחנו אנשי הצדק. אנחנו קיבלנו מאלוהים שיש מציאות אלוהית בעיקרת, ואנחנו נוכיח הגיונית, מדעית, את מציאות השם, ייחודו ויגשמתו והשגחתו.
אבל הם פתאום את בעיית הניסים. בשיטה שלהם אין בעיה של נס. זה הכל עכשיו
לא מוצא. אוכן, ברור. לא, אין לנו שום בעיה, בדיוק הפוך. אנחנו לא מקבלים שאנחנו חיים בניסים. בשום פנים ואופן. אנחנו אומרים, הניסים הם חריגים והם רק מה שמקובלים ולצורך ולא בכל רגע נתון, כי אנחנו חיים במציאות מקובעת על פי חוקי טבע שהשם ברא, כדי שהציווי האלוהי שהוא מצווה אותנו יהיה רציני, הוא מצווה ואנחנו בחירים לעשות או לא לעשות. כנראה שכחתם מה שאמרתי לכם, שכחתם מה שאמרתי לכם. שכחתם מה שאמרתי לכם, שאם אתם זוכרים, פעם היה לנו חוג בנשנס, כמו אתם זוכרים, בראשית דרכנו, והיו כמה בעלי תשובה וכולי. אז פעם אחת מישהו החזיר אותי לבני ברק, שעדיין גרתי בבני ברק. אז באים צריכים, הגענו לגאה ולהסתובב לבני ברק, אז עוד לא היה מחלף אלא היה מרומזר ומסתובבים, זה הפרדום לא תעבור בארצי, אז אנחנו חייבים חייבים לעצר. ואז הוא שואל אותי שאלה, הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע מה הולך ביום שבת בכביש גאה? כמה מחלי שבת. הוא לא יודע שאני כל הזמן הולך ברגל מבני ברק לקריאת אונו וחוצה את כביש גאה, אז ככה שמוכר לי כל העניין הזה. אתה יודע איזה חילו שבת יש בכביש גאה? אני מתפלא על הקדוש ברוך הוא. אני במקומו הייתי זורק אבנים מהשמיים בשבת אחת, מקסימום שתי שבתות יצרה יותר לא יהיה חילו שבת. כל מי שנוסע טרח עם אבנים וגומרים, כן? זה לא יהדות. מדוע? משום שאם באמת אנחנו חיים על בסיס ניסים, על בסיס מולדם וכל הדברים האלה, זה לא בחירה חופשית. בחירה חופשית נותנים לך את האפשרות של שיקול דעת, תבחר לכאן או לכאן, ואתה אומר, הנה בעצם אני יכול לבחור ברע, כי מה חסר לי? יש לי שמש, יש לי ירח, יש לי גשם, יש לי עבודה, יש לי אוכל. כן, כן. נכון? הנה, הנה, הנס של קריאת ים סוף זה מקובל? מה שקיים, זה נס מקובל. שהקדוש ברוך הוא ברא בששת מבראשית את הצורך הזה.
זה לא מחזיק.
הנה, תראה שזה מחזיק מים.
אני אגיד לך
מכאן. מה יש בחנוכה? תראה, אני חשבתי שאתה מתכוון שמעטים ניצחו את הרבים, אבל אתה פיקח. שם לא נכנסת לפינה הזו, לא נכנסת לפינה הזו. תראה, כל נס שעדיין יכול אני לומר שיש משהו חריג בטבע, חומר, איכות, שיכול להחזיק מעמד, עדיין זה לא נס של שידוד מערכות טבע. וזו הייתה הבעיה של פרעו והכבדת ליבו. 10 מכות חוץ מהמכה האחרונה, מכת בחורות, תמיד ברגע הראשון אמר, זהו, יש אלוהים. חכה, באו לעצה ואמרו לו, שמע, קורה אחת ל... יש מגפה של דבר, יש אחת לפושטים המדבר, ערוב, אחת ל... יש מה שנקרא חושך וכיוצא בדברים, זה אחת ל... ויכבד לבו, ויכבד לבו. מכת בחורות, הוא כבר אז התחיל להבין, זה לא יכול להיות דבר כזה. אין איזה גן של בחור, גן של בחור, כן? מאבא, מאמא, בעבדים, בבהמה, באדם, כן? במכת קריאת ים סוף, לא הייתה הוכחה הניצחת. לא הייתה. ויאמינו בשם משה עבדו, לרבות כל עמי האזור. תעל, אז רק על. לכן, ברור לנו שזה נס, נס חנוכה, אבל כל נס מזדמן, מזדמן, שהוא אחת לס, שהוא מזדמן. עדיין זה לא נס של סדור מערכות טבע. כל המצאת המים במדבר, כן? זה לא נס של סדור מערכות טבע.
מצב,
נשאיר, נשאיר. גם שם, אבל נשאיר את זה. כן? אבל זה הכלל המוביל. צמצום הניסים עד למקסימום. ברור? זאת אומרת, מקסימום צמצום. מינימום ניסים.
אבל גם נס שהוא לא סדור מערכות טבע, זה נס.
ברור. כי יש לנו שני סוגי ניסים. הניסים חבל ולותיך, הניסים נסתרים. כי אנחנו מאמינים בהשגחה האלוהית. אבל הניסים הנסתרים לא יביאו את חיים להגיד, עכשיו האלוהים מתערב. עכשיו האלוהים רוצה. רק בניסים של סידור מערכות טבע. נכון. אבל אנחנו מבינים אותו. זה... כשהוא אומר בנס לסדות מערכות טבע שכאילו האלוהים תערב רוצה, אנחנו מבינים אותו, לא שאנחנו מסכימים איתו, אבל בניסים נסתרים גם נבון כמוהו לא יהיה עוצמה ויגיד האלוהים עשה כך וכך, כי אחת לב זה יכול לקרוא, זה שזה מזדמן בצורך שלנו, זה הנה, זה הנה. עכשיו ככה, פרק עין רב בשלילת הגשמות. אוקיי.
תזמון זאת אגב על מיום בעיה. זה עצמו בעיה. איך אתם קוראים את הבעיה של תזמון?
ברגע שאתה אומר אתם, אתה מוציא את עצמך מנקה. אוקיי.
אוקיי.
אבל אני בכוונה רוצה להשלים כדי שתראו את הדברים. הנה, רבותיי, בשלילת הגשמות, לפי שיטת המתקלמים, דרכי המתקלמים והוכחותיהם על שלילת הגשמות חלושות מאוד. אז זה תלוי בכם, כל שפעות תעקבו אותי, נרוץ. יותר חלושות מראיותם על היחוד. כי שלילת הגשמות לדעתם כאילו ענף חיובי ליסוד היחוד. אמרו, הגוף אינו אחד, כן? אבל מי ששלל את הגשמות מפני שהגוף מורכב מחומר בצורה בהכרח בזוהר קבע, והרי ברורה היא מניעת ההרכבה ביחס לעצמות האלוה, אין זה לדעתי מתקלם, ואין ראיה, זאת אומרת הערה שלוש, כי האלוה אחד ואין מקום להרכבה בעצמותו, והנה ראיה פילוסופית, והנה ראיה פילוסופית לא, אבל פי שהיא בנויה על בסיס האחדות, הרי בכל אופן בנויה על המציאות שהיא באמת לפי דעה זו מורכבת מחומר בצורה. אני חזר חזרה, הוא אומר, באמת, אבל מי ששלל את הגשמות מפני שהגוף מורכב מחומר וצורה, כן? בהכרח, וזה הרכבה, וזו הרכבה, והרי ברורה היא מניעת ההרכבה ביחס לעצמות אלוה, זה הרמב״ם, בגישה כזו הרמב״ם עוד דוגל. אבל מה שהם אמרו בשלילת הגשמות לפי שיטת המתקלמים, דרכי המתקלמים וכוחותיהם, על שלילת הגשמות חלושות מאוד, יותר חלושות מראיותם על היחוד, כי שלילת הגשמות לדעתם כאילו הוא ענף חיובי ליסוד הייחוד, אמרו הגוף אינו אחיד. אוקיי, הגוף אינו אחד, זה נכון. אז מה אתה רוצה לומר? אז גם האלוהים, אם הוא גוף, הוא לא אחד. כל עוד לא תסביר לי, כך אומר הרמב״ם, למה האלוהים הוא לא אחד אם נגיד שהוא גוף? ומהי דרך ההסברה שאני מוכן לשמוע אותך? בגלל שהגוף מורכב מחומר וצורה, ואצלהם אין את הגדר של חומר וצורה, אצלהם יש את הגדר של חקיקים ומקרים, מה שזה גורם שאין יציבות, כי האדם יכול להיות בהמה בכל רגע נתון, האדם יכול להיות שולחן בכל רגע נתון, האדם יכול להיות גולם מפרק בכל רגע נתון, אבל אצלנו לא, אנחנו מדברים על חומר וצורה, אז זה, בכל הבעיה היא עניין של הרכבה. אז אני מבין, האלוהים לא גוף, כי זה עניין של הרכבה. אבל כל עוד הם מדברים על גוף במובנים של חלקיקים ומקרים, עדיין אני לא יודע למה האלוהים לא גשמי. עדיין לא יודע. תכף. הוא אומר, אין זה לדעתי מתקלם, ואין ראיה זו בנויה על יסודות המתקלמים, אלא יוכחה ברורה בנויה על הדעה שיש חומר בצורה והבנת ענייניהם. וזו שיטה פילוסופית, אזכירנה ועברנה, כאשר אזכיר הוכחות הפילוסופים. על כך, הוא אשר אמרתי, בפרקים האלה יותר יותר הרמב״ם יוצר מקבילות עם הפילוסופיה, כדי להכין אותנו לחלק השני, ששם הוא כבר נכנס לעולם הפילוסופי, ואז הוא כבר יפתח בזירה מול אריסטו, כן? אבל כאן, אריסטו עדיף על פני המתקלמים, לא בתוצאה, אלא בדרך, ולכן הוא כל הזמן מזכיר את הפילוסופיה. אלא, היא הוכחה ברורה, בנויה על הדעה, שיש חומר בצורה, והבנת ענייניהם. וזו שיטה פילוסופית, אזכירנה ועברנה, כאשר אזכיר הוכחות הפילוסופים על כך. ואין מטרתנו בפרק זה, אלא להזכיר ראיות המתקלמים על שלילת הגשמות, כפי הקדמותיהם ודרכי למידותיהם. הנה הדרך הראשון. אמרו, אם היה האלוה הגוף, לא ייווצר לעניין האלוהות ואמיתתה שיהיו מייצבים אותה. עכשיו תבינו, רבנו רק פתח פתיח, ועוד לא הבנו למה הוא אומר, אם אתה בא אליי לשלול את ההגשמה האלוהית בגלל תפיסת עולם הפילוסופית חומר בצורה, אני איתך. אם אתה בא בגלל התפיסה המתקלמית של גוף לפי הבנתם, אז אתה לא תוכל לשלול את ההגשמות. כי מה הם אומרים? הם אומרים צורה כזו, כיוון שאצלם כל המציאות היא משתנה והאלוהים הוא לא משתנה, אז זה צריך להיות משהו מייצב אותו. משהו מייצב אותו. אחרת הוא צריך להשתנה. אז אומרים ככה. אמרו, אם היה אלוה גוף, לא ייבצר לעניין האלוהות והמיצותה, שיהיו מייצבים אותה, כל עצמי אותו הגוף. כי אם אני רוצה, רבותיי, לייצב את הקוס הזה, כן, שיהיה עציב, אז אני צריך משהו מייצב, שהחלקיקים והמקרים שנמצאים בו יצבו אותו, כן? אז זה לא יציב, לדעתם זה לא יציב, לדעתם בכל רגע נתון השם יכול לשנות אותו, את הקוס הזה, כן? אבל לגבי האלוהים ודאי שזה צריך להיות קבוע, אז, אבל כיוון שהמציאות בנויה על חלקיקים ומקרים, אז יש בו פוטנציאל של שינוי, אז צריך כאילו משהו מייצב. לא יעלה על הדעת שיהיה משהו לאלוהים שייצב אותו. ולכן, הואיל וכך, אז האלוהים לא גוף. זה דרך ההוכחה שלהם. תראו כמה זה מאוד, מאוד, איך קוראים רופס. כן. אמרו, אם הגוף שיהיו מייצבים אותה, כל עצמי אותו הגוף, כלומר, כל עצם יחיד מהם, או שיהיה מייצב אותה, עצם אחד מעצמי אותו הגוף. אם יהיה המייצב אותה, עצם אחד. מה תועלת יתר אותם החלקים, ואין עניין למציאות כל הגוף הזה, ואם תהיה היציבות בכל חלק וחלק מחלקי הגוף הזה, הרי אלה אלוהות רבים, לא אלוה אחד. וכבר בערו שהוא אחד, בערו שהוא אחד על דבר שהוא לא בערו. וכאשר תתבונן בראייה זו, תמצא אלה בנויה על ההקדמה הראשונה והחמישית מהקדמותיהם. ודהיינו, חלקיק, מקרים, תנועה, ואילו תאמר להם כי גוף האלוה אינו מחובר מחלקים בלתי מתחלקים, עכשיו אתה תגיד להם, תראה, אולי אלוהים זה מציאות אחרת, לא המציאות שאתם מניחים, חלקיקים ומקרים, חלקיקים ומקרים. ואילו תאמר להם כי גוף האלוה אינו מחובר מחלקים בלתי מתחלקים, כלומר שהוא אינו מצורף מכאן העצמים שהוא בורא כפי שאמרתם, אלא הוא גוף אחד מחובר שאינו סובר חלוקה אלא בהשערה, ואין להתחשב בהשערות, לפי שכך אתה מדמה שגוף השמיים סובל הקריאה והבקיעה, והפילוסוף אומר כי זה פעולות הדמיון מתוך השוואה מן הנוכחי, והם הגופים המציאים אצלנו על הנעלם. אני חוזר חזרה, ואילו תאמר להם כי גוף האלוה אינו מחובר בחלקים בלתי מתחלקים, כלומר שהוא אינו מצורף מכאן עצמים שהוא בורא, כפי שאמרתם. הערה 8, שכל דבר מחובר מצורף מחלקים, אלא הוא גוף אחד מחובר. הערה 9, כלומר חלק אחד, ואפשר לתרגם רצוף, חלק מחובר שאינו סובל חלוקה אלא בהשערה, כלומר רק במחשבה, שאינו סובל חלוקה אלא בהשערה, ואין להתחשב בהשערות. ואין להתחשב בהשערות. לפי שכך אתה מדמה שגוף השמיים, הערה 12, שגוף השמיים מחובר מחלקיקים וניתן להתפרקות, והפילוסוף חולק עליך ואומר שאין זה אלא דמיון, מתוך כך שאתה משווה גופים העליונים לגופים התחתונים, כל שכן ביחס לשם, ולעצם ההקש מן המצוי על הנעלם. כך הקשה רבנו סעדיה גאון על שיטת אריסטו, שרבנו סעדיה גאון מחיש מציאות גוף חמישי, ראה אמונות ודעות מהדורתי מערב אף חולה. ובכן, אומר רבני, הרי אתה יכול לקשות עליהם ולומר, המציאות האלוהית היא מציאות שונה, לא על בסיס מה שאתם מניחים, שזה חלקיקים ומקרים. כמו שאנחנו יכולים לומר שהשמיים זה משהו שונה מכדור הארץ, שוב, על בסיס מה הוא יכול לומר את הדבר הזה? בגלל שהרמב״ם אימץ לו את שיטת אריסטו, שגרמי השמיים זה מחומר מיסוד חמישי, מה שרבנו סעדיה גאון שולל, אבל כך רבנו תוקף אותם ואומר, כל הבעיה שלכם שאתם לא מבדילים בין המציאות האלוהית למציאות שהאלוהים ברא, וכאילו כל החלקיקים והמקרים קיימים כאילו במציאות האלוהית, ולכן אתם אומרים לא ייתכן שהוא גשמי, כי אם גשמי היה צריך להיות לייצב כל מקרה בחלקיק, או לייצב את כל המציאות הזו, ולכן חייב להיות לא גשמי. אבל תתנתקו מהתפיסה הזו של חלקיקים בעצמים, לפחות קצת המציאות האלוהית, כמו שאריסטו הבחין בין העולם התחתון לבין גרמי השמיים. ברור? אז כאמור, אנחנו יודעים שאין לנו חייבים לקבל את ההבחנה הזו בין גרמי השמיים לבין העולם התחתון, אבל התשובה של רבנו צריכה להיות בצורה כזו. דרך שני, והוא חשוב מאוד אצלם, מניעות הדימוי, לפי שאינו דומה למאומה מברואב. כלומר, אתה לא יכול לדמות האלוהים לשום נברא. ואילו היה גוף, הרי כבר דמה לגופים, והם מעריכים מאוד בדבר זה, ואומרים, אם נאמר גוף, לא כגופים, כבר סתרת את עצמך, כי כל גוף דומה לכל גוף מצד הגופניות, אבל שונים הגופים זה מזה בעניינים אחרים, כוונתם המקרים. אם נגיד שהאלוהים הוא גוף, הרי הם רוצים לוכיח שהוא לא גשמי, רק הוא לא כמו גוף, אז הרי גם בגופות, במה זה שונה מזה? במה שני אלה שונים מזה? במקרים, כולם שווים בחלקיקים, רק במה זה הם שונים? במקרים, שהמקרים אשר באים לחלקיקים האלה, יוצרים את הכוס, או את התה, או את הספר, או את השולחן, אבל ברגע שאתה תאמר שהאלוהים הוא גוף, אז גם הוא חלקיקים, אלא מה? שיש לו מקרים שונים. זה לא ייתכן, אומרים, זה לא ייתכן. והוא חשוב מאוד אצלם, מניעות הדימוי. כלומר, לא נגיד אלוהים, הוא גוף לא כמו גופות, מניעות הדימוי, אין לדמות, לפי שאינו דומה למאומה מברואב, ואילו היה גוף, הרי כבר מסכימים איתם, שוב, לא בגלל ההנחה הזו של החלקיקים והמקרים, אין בכלל מציאות אלוהית שיכולה בכלל להידמות למציאות. לא בדיוק. תראה את החולשה שהם מדביקים את זה להנחות שלהם. אם היו משתחרים מההנחות שלהם, היינו אמצים את זה במיידי. והוא חשוב מאוד אצלם, מניעות הדימוי. לפי שאינו דומה לאומן ברואב. ואילו היה גוף, הרי כבר דמה לגופים, והם מעריכים מאוד בדבר זה, ואומרים, אם נאמר גוף לא כגופים, כבר שתרת את עצמך, כי כל גוף דומה לכל גוף מצד הגופניות. אבל שונים הגופים זה מזה בעניינים אחרים, כוונתם המקרים, והתחייב עוד אצלם, שנמצא שכבר ברא כמותו, וראיה זו תתרופף משני פנים. האחד, שיאמר אדם, איני מודה בעדר הדימוי, וכי איזו הוכחה מתקיימה לך על שלא ייתכן שידמע אלוה לדבר מברואב ושום דבר מן הדברים זולתי אם תשען בכך על לשון ספר נבואי, כלומר שלילת הדימוי בשום דבר, ויהיה אם כן שלילת הגשמות מקובל לא מושכל. כלומר, אם אתה תגיד לי זה קבלה שהוא לא בשמי, אוקיי, אני מסכים, אבל אם אתה רוצה להוכיח לי כשאתה עדיין נאמן להנחות שלך ומכוח ההנחות שלך אתה שולל את ההגשמה באלוהים, זה עדיין רופף, ויהיה אם כן שלילת הגשמות מקובל לא מושכל. וזה הרמב״ם מוכן, לא מוכן להסתפק בזה, כי הרמב״ם רוצה לעלות כיתה בקבלה לדעת אלוה אביך ועובדהו. ואם תאמר, אם הוא ידמה לדבר מברואב, הרי כבר ברא כמותו, יאמר החולק, אינו כמותו מכל הצדדים, ואני לא אכחיש שיהיה באלוה עניינים מספר ובו כמה צדדים, כי סוברי הגשמות אינם נרתעים מזה. זאת אומרת, שים לב חיים, למה עדיין הם לא בדרך הנכונה? כי כשאנחנו אומרים אצלנו הוא גוף, סליחה, לא לא, אנחנו לא אומרים הוא גוף, אנחנו אומרים הוא לא גוף, אינו גוף ואין לו דמות הגוף, והם אומרים הוא גוף שאינו כשאר הגופות. זאת אומרת, אתה צריך להגיד הוא גוף שאינו כשאר הגופות. הוא אומר ככה, הוא אומר, לפי שאינו דומה למאומם לברואב, ואילו היה גוף, הרי כבר דמה לגופים, והם מעריכים מאוד בדבר זה, ואומרים, אם נאמר גוף, לא כגופים, כבר סתרת את עצמך. רגע, כי כל גוף דומה לכל גוף מצד הגופניות. אז הוא אומר, מה תאמר לאלה אשר באים ואומרים, הוא גוף, ולא כשאר הגופות, כי בשאר הגופות יש את התכונות אלה ואלה, והוא גוף שאין בו את התכונות האלה ואלה. לא, מה אז הם יגידו לו? מה אז הם יגידו לו? הם הרי רוצים לוכיח את הגשמות. הרמב״ם בכל הדרכים האלה, כן, כן, הרמב״ם בכל הספירה שלו כלפיהם אומר, אתם צריכים להרים את נטל הראיה כלפי אלה, כלפי בסוברי התארים, כלפי סוברי קפקא, אותו דבר גם כאן. אתם אומרים שהוא לא דומה, כי אם הוא דופן, שלילת הדימוי, זה הדרך השני, שלילת הדימוי. אוקיי, בשלילת הדימוי אני יכול לומר שהוא גוף שלא כמו כל הגופות. אז מטבע הדברים, כבר גמרתי, יחדתי אותו כאלוה, וזה שלילת הדימוי. מה אתה תגיד נגד השיטה הזו? זה העניין. כן, ובכן, אינו כמותו מכל הצדדים, ואני לא אכחיש שיהיה באלוה עניינים מספר ובו כמה צדדים, כי סוברי הגשמות אינם נרתעים מזה. באופן אחר, והוא יותר קשה, והוא כבר מתאמת ומתברר אצל כל מי שעסק בפילוסופיה ועמיק בשיטות הפילוסופיים. שוב, הרמב״ם בכל הפרקים האלה האחרונים יוצר כל הזמן, נותן לנו, פותח לנו צוהר לעולם פילוסופי, מכין אותנו. לא לחינם אני כאן רוצה לסיים את פרק עין וב, וזה, כדי שהדבר יהיה מושלם בידינו, ואז נוכל לגשת את החלק ב' שכבר אנחנו יודעים מה הולך כאן. באופן אחר, הוא יותר קשה, והוא כבר מתאמת מתברר אצל כל מי שעסק פילוסופיה, ועמיק בשיטות הפילוסופים, כי הגלגלים אינו נאמר גוף עליהם, ועל הגופים הללו היוליים, כי אם בשיתוף בהחלט, שיתוף השם בהחלט, לפי שאין החומר הזה, לפי שיטתם של הפילוסופים, כי רבן סעד הגאון חולק על זה, כן? למרות שרבן סעד הגאון לא כמו המתקלמים, אבל בזה הוא חולק על אריסטו. כי אם בשיתוף בהחלט, לפי שאין החומר הזה, כאותו החומר, ולא צורות אלו, אותה הצורה, אלא גם החומר והתורה נאמרים על מה ש... על מה שכאן ועל הגלגלים בשיתוף. עכשיו שימו לב, חיים, איך הוא תוקף אותם. אתם רוצים לשלול את הגשמות? תשללו את הגשמות באופן כזה שאני יכול להתגבר על אריסטו. מן הרגע שאריסטו בא ואומר שיש לך גרמי שמיים, שהחומר שלהם לא כמו החומר הזה, אז גם האלוה הוא יכול להיות חומר שלו כחומר הזה. איך תתגברו על זה? איך תתגברו? לכן רבנו רואה בדרכי הוכחות שלהם הוכחות קלושות, אם בכלל. ואף על פי שהגלגל בלי ספק בעל ממדים, אין עצם הממדים הוא הגוף, אלא הגוף הדבר המורכב מחומר בצורה, לפי הפילוסופים. אצלהם לא, אצלהם זה חלקיקים במקרים. ואם זה נאמר ביחס לגלגל, כל שכן שיאמר אותו המקשים באלוה. זה הדרך התקפה, לא שהוא מסכים, הדרך התקפה שמתקיף אותם, שהוא יאמר שהוא גוף בעל ממדים, אבל עצמו באמיתתו ועצמותו לא ידמה למאומה מן הגופות הנבראים, אבל יאמר עליו ועליהם גוף בשיתוף, כדרך שאומרים עליו ועליהם מצוי בשיתוף אצל החוקרים האמיתיים. ואין טוען הגשמות מניח שכל הגופים מצורפים מחלקים דומים. שימו לב, ואין טוען הגשמות מניח שכל הגופים מצורפים מחלקים דומים. זה טוען הגשמות. בדיוק. לכן הוא אומר, הבעיה היא שלכם. הבעיה היא שלכם, שאתם אומרים שכל גוף חייב להיות מחלקיקים. לא. הוא אומר, זה משהו אחר. משהו אחר, זה לא דווקא חלקיקים. ואין טוען הגשמות מניח שכל הגופים מצורפים מחלקים דומים, אלא אומר כי השם בורא את כל הגופים הללו, והם שונים בעצמם ועמיתתם, או שם שאין גוף הרעי אצלו הוא גוף כדור השמש, הערה 23, אל ארואס, מיני הרעי, הרעו, מיני הרעי, כן, ותפסת בזוי ביותר שבמורכבות, בחוויה, כן, אתה אומר ככה, ואוכשם שאין גוף הרעי אצלו הוא גוף כדור השמש, הצועה זה משהו אחר וכדור השמש זה משהו אחר, בכוונה הוא מקצין רבנו. כך יאמר שאין גוף האור הנברא, כלומר השכינה, הוא גוף הגלגלים והכוכבים. הוא מוטט לנו שאלה שאומרים אור נברא עדיין קרובים להגשמה, כלומר רבנו יסתייע באור הנברא בשביל דרגה מסוימת של בני אדם, בשבילו הוא לא זקוק לאור הנברא, אבל נפגש עוד עם זה כמה פעמים, ואז יותר מחדד את זה. ולא גוף השכינה, או עמוד הענן הנברא, הוא גוף האלוה התעלל לדעתו. אלא אומר אותו הגוף, הוא עצמות השלמה הנכבדת, אשר לא רוקבה כלל, ולא השתנתה. ואי אפשר שתשתנה, אלא כך נתחייבה מציאות הגוף הזה, חיובי תמיד. והוא עושה כל מסלולתו, כפי חצו רצונו. ומי ייתן ואדע, איך תסתר ההשקפה הרעועה הזו בדרכיהם התמוהים אשר כבר הודעתיך אותם. דרך שלישי הוא זה, אמרו, אילו היה אלוה גוף, היה לו סוף, כי כל גוף יש לו תחילה ויש לו סוף, לפי דעתם. וזה נכון, וכאשר יש לו סוף, יש לו שיעור ידוע ותבנית, ידועה יציבה. וגם זה חיוב נכון. אמרו, בכל שיעור וכל תבנית ייתכן שהאלוה יותר גדול מאותו השיעור או קטן בשלו כפי אותה התבנית, כיוון שהוא גוף. אם כן, ייחודו בשיעור מסוים ותבנית מסוימת צריך למייחד, ולא עוד, אלא ששמעתים מחשיבים ראיה זו, והיא חלושה מכל מה שקדם, מפני שהיא בנויה על ההקדמה העשירית, אתם זוכרים את ההקדמה העשירית, ההתכנות, שכל דבר ייתכן, אשר כבר בארנו שיעור מה שיש בה, מן הספקות ביחס לשאר המצאות, עם תארם שלו כפי טבעה, כל שכן ביחס לאלוה. ואין הבדל בין זה לבין דבריהם בהכרעת מציאות העולם על עדרו, שהוא מורה על פועל, על פועל, כלומר בורא עולם, כי הם מאמינים בבורא עולם, שברא את העולם משחר העדר המוחלט, מאמינים ביחודו, ביקשמתו, ומאמינים גם ביכולתו להעביר את העולם. מבחינה זו גם אנחנו מאמינים, ביכולתו. לא שרבנו מסכים שהעולם יתאפל. שהוא מורה על פועל שהכריע מציאותו על העדרו, עם אפשרות מציאותו ועדרו. ואם יאמר להם, ומדוע לא תמשיכו דרך זו, ויחס השם יתעלה ותאמרו, כיוון שהוא מצוי, חיובי שיהיה לו, מכריע למציאותו, על עדרו, והנה בלי ספק שהוא יענה ויאמר, מפני שזה מביא אל ההשתלשלות. כלומר, אם יש לי עולם, העולם הזה הוא מישהו הכריח אותו שיהיה, הכריח אותו שיהיה, אחר העדר, וזה האלוהים. אז עכשיו, אם ככה, לגבי האלוהים, אני יכול לומר שהאלוהים זה מציאות ייחודית, מציאות ייחודית. עם תבנית מיוחדת, עם ייחודיות מסוימת, כן? ואם כן, גם האלוהים, אני יכול לומר, שאולי מישהו גרם שיהיה אלוהים, שיהיה גרם. אז אם זה לא יכול להיות, יעז אין סוף. אני צריך ללכת לעוד אלה, לעוד אלה. בזה הם צודקים. בזה הם צודקים. רק מה? בזה הם צודקים. אבל מה? אנחנו, בגלל שיטתנו האמונית והפילוסופית, אנחנו מבחינים הבחנה חדה וברורה בין המציאות האלוהית לבין הנבראים. ולא עוד, אלא אנחנו טוענים, גם אם הקדוש ברוך הוא, איך קוראים, יערוס את העולם, הוא יסיים, ואין מציאות שהאלוהים יעדר והעולם יסיים. אלא המציאות האלוהית מופשטת לחלוטין, והוא ברא מרצון את העולם, ולכן אין בשום פנים ואופן אפשרות לדמות את המציאות האלוהית. אין אפשרות, לא יעלה על הדעת דמות המציאות האלוהית, כי אז אתה נכנס לפי כל הכללים של בורא, נברא, אלה ועלול, שלגבי האלוהים זה לא מצוי. ובכן, מפני שזה מביא אל השתלשלות האינסופית, וזה הבעיה של אריסטו דרך אגב, זה הבעיה של אריסטו, למה שלא לא נמשיך הלאה בעילות, כן? והסתיים על כל פנים למחויב המציאות. כן, אבל למה הוא אלה ראשונה? למה אין אלה לאלתו?
כי זהו, זה דווקא מכריח, השיטה שלו
דווקא. אם היה בורא מרצון, אז אפשר להבין. אבל אם הכל אלה בעלול, אלה בעלול, למה לא תמשיך הלאה בשרשרת? אני יודע שאתה מוכרח להפסיד איזה מקום. אבל כשאנחנו אומרים שיש בורא, יש שחר העדר המוחלט, אז מטבע הדברים זה כבר לא אלה. זה מציאות אחרת. של בורא, לא נכנסים אלה בעלול, זה הבדל. ובכן, ויסיים על כל פנים למחויב המציאות, אשר אין בו אפשרות ואין לו זקוק למציא. ותשובה זו עצמה תתחייב בתבנית ושיעור, כי כל התבניות והשיעורים שהם אפשרי המציאות, שעניינו שלא היה מצוי ואחר כך נמצא, הוא שאומרים בו היה אפשר שיהיה יותר גדול או קטן מכפי שהוא מצוי, ושלא כלי התבנית הזו, ואז יהיה זקוק למייחד בהכרח. אבל תבנית האלוה ושעורו יתעלה מכל מגרעת ודימוי, הרי סובר הגשמות יאמר לא היה נעדר ואחר כך נמצא שאז יהיה זקוק למייחד, אלא עצמותו, כך אומר המקשים, עצמותו בשעורה בתבניתה מחייבת המציאות כך. ובגלל זה הוא אומר, אתם עדיין המתקלמים לא מתגברים על המקשים, כי גם המקשים אומר שהמציאות האלוהית היא מחויבת המציאות בצורת הגשמית. איך תתגברו בדרככם על, 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 כדי להוכיח אי השמה? איך רבינו יעשה? עוד מעט נראה. ובכן, איננה זקוקה לא למייחד ולא למחריע המציאות על העדר, כיוון שאין אפשרות העדר בה. כך אינה צריכה למייחד תבנית ושיעור, כי כך חויבה מציאותו. התבונן נא אתה המעיין. אם העדפת דרישת האמת ועזבת את ההתרברבות וההסתמכות על אחרים והנטייה למה שהורגלת ורומם, ולא תטעה את עצמך את מצב החוקרים הללו ומה שאירע להם ומהם. כי רבותיי נמשכו ונשאבו אפילו חלק מחכמי היהודים אחריהם, כי בסך הכל תראו, הם יחדים את השם, חייבים את מציאות השם, ויגשמתו, ובורא מרצון.
למה אמרת שבקום שיקוד של הארץ, אין בו דופי?
מה זה אין בו דופי? הם מאמינים שאין בו דופי, אבל כל דרך ההכחות שלהם הם נבובות, נבובות. ולכן רבנו אומר, אם אתה באמת רוצה אמונה, לא רק ברמה של קבלה, אלא ברמה של מוכחת, אתה חייב להשתחרר מהם, כי זה דברים לא נכונים, דברים לא נכונים, דרך ההוכחות שלהם. זה לא אמת, זה התעאות, וחבל ללכת אחריהם, בוא אחריי נגיע לאמת. והרי הם כבורח מן הרמת אל האש, והוא, שהם ביטלו טבע המציאות, כלומר, באו ואמרו, אין חוקי טבע, ביטלו טבע המציאות, ושינו התכונה הטבעית, ואמרו שהכל יכול לשתנות, של השמיים והארץ, בזדמותם שבאותם הקדמות יוחש העולם חודש. כן? והרי את חידוש העולם לא הוכיחו, ועבדו לנו הוכחות מציאות האלוה ואחדותו ושלילת הגשמות. כלומר, הם מתיימרים שהם הוכיחו, אבל זה לא נכון. הם עבדו לנו הוכחות מציאות האלוה ואחדותו ושלילת הגשמות. הם מאמינים במציאות השם, באי הגשמתו, ביחודו ובהשגחתו, אבל את ההוכחות לדברים האלה עבדו לנו. ואני הולך להביא לך אותם, אומר רבנו. אני הולך להביא לך אותם. כי ההוכחות אשר יתבאר בהם, כל זה אינם נלקחים כי אם מטבע המציאות. לכן רציתי לסיים כדי שתראו את שיטתו של רבנו. אני הולך להוכיח לך את הדברים האלה מטבע המציאות, על פי חוקי הטבע, על פי המדע אני הולך להוכיח לך את זה. כי ההוכחות אשר יתבאר בהם, כל זה אינם נלקחים כי מטבע המציאות היבה הנראית והמושגת בחושים ובשכל. וכיוון שכבר נפנינו מתמציאות דבריהם, ניקח עתה להזכיר הקדמות הפילוסופיות ולהזכיר הוכחותיהם על מציאות האלוה ואחדותו ומניעת אותו גוף, על אף נניח כדבריהם בקדמות העולם. הוא אומר, רבותיי, עכשיו אני עוזב את המתקלמים, אני הולך לקחת אותך לעולם הפילוסופיה, אלה שמאמינים בקדמות העולם, אל תתרגש, לא נורא, אני רוצה מתוך עולם הפילוסופי להוכיח את מציאות השם יתברך, כדי שיהיה קונצנזוס רחב מאוד להוכחה על מציאותו יתברך בדרך שכלית, בדרך מדעית, אחר כך אני אתמודד איתם בנוגע לחידוש העולם. הוא אומר, ומניעתי אותו גוף על אף נניח מדבריהם בקדמות העולם, אם כי אין אנו בדעה זו. לזכור רבותיי, בדיוק, בגלל זה רבותיי, אני רציתי לסיים כאן היום, למרות שעניין האגדה מקופח כבר שני שעורים, עניין האגדה מקופח, כי אז אתם רואים את השלמות, ואז אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. וכן, על אף שנניח כדבריהם בקדמות העולם, אם כי אין אנו בדעה זו, ואחריכם, ערכת דרכנו אנו, במה שהנחה אותנו אליו העיון הנכון, על חידוש העולם, על שאלוהים אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, יהודו והשגחתו, מה שאצל אריסטו הוא מכיר בהשגחה רק בגרם השמיים ובעולם התחתון, וגם אז ההשגחה שלו לא השגחה שלנו, והאלוהים שלו זה לא האלוהים שלנו. זאת אומרת, אני קודם הולך איתו ביחד, ואחר כך אני הולך נגדו, וזה חשוב, הפסקה הזו חשובה אחרי כל החריש העמוק שעשינו עד עכשיו, כן? ואחריכם הרעך דרכנו, אנו, במה שהנחה אותנו אליו העיון הנכון, משלמות ההוכחה על שלושת החקירות הללו. ואחר כך אשוב לדון עם הפילוסופים במה שהם רואים קדמות העולם בעזרת שדי. משלם זה החלק הראשון, ממורה מבוכה. עד כאן.